השפעה לרשעות, לטומאה של עמלק. יש רישומים בתוך המציאות, ומצווים אנחנו, מצווים להילחם מדור דור. אז אולי קצת להתעכב אחרי הפעם הראשונה שהמערכה נגד עמלק מסורטטת בצורה מפורטת בתורה, כמו שזה מופיע כאן בדפים שקיבלנו בפסקה הראשונה. כולם שתו, כולם אכלו, אה? ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. יש שני מקומות שבציר או בתווך ביניהם נמצאת המלחמה, ויקרא שם המקום מסע ומריבה, זה בספר שמות פרק י' ז' בפסוק השביעי. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, יש אדוני בקרבנו עם עין. יש סוג של ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה בני אדם, וזאת מערכה גדולה מאוד, מורכבת. ויש גם חלילה מסלול הפוך, שבני אדם מנסים את השם, והם בעצם בוחנים, יש השם בקרבנו, עם עין. איך בני אדם עושים את המבחן הזה? אומרים הראשונים, בן עזרא אומר, שבני אדם אומרים, אני צריך למשל מים, כמו הדוגמה בפסוקים האלה. אם השם נותן לי מים, יש השם בקרבנו. ואם לא נותן לי מים, אז חלילה מסקנתי הפוכה. והמצב הזה יש בו אופי של מסע ומריבה, חלילה של התרסה כלפי שמיים. אבל בתוכו יש מצב נוסף, והוא המקום השני, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. בתוך המצב הכללי של מסע ומריבה, של ההתרסה, יש מצב של רפיון. רפיון ידיים. זה מצב שבו אדם תלוי באינטרס שיש לו, והאמונה היא כפופה לאינטרס. זה עצמו מצב של רפיון. המסלול של מסע ומריבה הוא מכוון כלפי שמיים חלילה. ומסלול של רפיון, רפידים, רפיון ידיים, הוא פנימי. בתוך הנפש יש חולשה. ואז... מחילה? מצב שלילי. כי אנחנו מתנים את המשמעות של הנוכחות האלוקית, כמובן לא יכולים להתנות את הנוכחות האלוקית, היא לא תלויה בנו. אבל את המשמעות של הנוכחות האלוקית, אנחנו תלויים, מתנים אותה בסיפוק ציפיותינו. לתווך הזה שבין מסע ומריבה לבין הרפיון מגיע עמלק. הגבול בין לתפוס את הגעתו של עמלק כעונש, כמכה, לבין לתפוס את הגעתו של עמלק כנקודת אתגר, כנקודת התמודדות, הוא גבול עדין מאוד. ובמובן מסוים, זה חלק ממה שעמלק רוצה לעשות. כי אם נפרש שהמשמעות של הגעת עמלק היא עונש, אז מכאן למצב שבו הרפיון יישאר, החולשה תישאר, וידמה בעינינו שאנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, זאת יכולה להיות התחושה. ואז בעצם עמלק הצליח בזממו להנציח את החולשה. בעוד שאם לפרש שהגעתו של עמלק היא נקודת אתגר, וכשנסתער עליה ונתמודד, נתקן את מה שצריך לתקן, אז בעצם אנחנו אלה שנתנו את המשמעות, את הפירוש של הגעתו של המלאק, כנקודת תנופה. הייתי אומר, באופן מורחב, אומר השם ישמואל, על פי הכיוון השני של ראיית המלאק נקודת תנופה, אומר השם ישמואל, בעצם בכל תחנה משמעותית שעם ישראל היה צריך לעבור אל אותה, כמו מעמד הר סיני, כמו בית המקדש הראשון, כמו בית המקדש השני, כמו בית המקדש השלישי, לפניה, לפני כל תחנה כזאת, אומר השם ישמואל, צריך לבוא המלאק. וליך שיסתערו עליו בצורה נכונה, יעשו את התיקון הנחוץ לאותה תחנה, ויזכו לתחנה הזאת. אז נראה פה, שזאת בעצם הפעם הראשונה, איזה אתגר נמצא לפנינו, ואיך הוא אמור לתקן את המסע ומריבה ואת הרפיון. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים. צריך בשביל להילחם בעמלק להיות אנשים. לשון חשיבות, לשון חוזק. למה המילה לנו? כמו שרבנו, שייך עצמו בתוך המלחמה הזאת. אבל אחר כך, פעולת המלחמה, כתוב, וצא יילחם בעמלק. אתה, יהושע, אתה תפעל את פעולת המלחמה. ומשה רבנו, מה תפקידו, מה עניינו? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה אלוקים בידי. מה יהיה שם? ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. שוב, פעולת המלחמה נחשבת לכיוונו של יהושע. ואילו החלק השני בפסוק הקודם חוזר ונשנה כאן בצורה קצת אחרת, אבל באותו כיוון, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. אבל בפסוקים י' א' י' ב', במקום שהתורה תפרט את פעולת המלחמה אצל יהושע, שהיא בעצם נראית הפעולה העיקרית, מפרט את התורה את מצבו של משה, ויותר מדויק מזה את מצבם של ידי משה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. אומר כאן רבנו בחיי, והדבר הוא לא רק פירוש על פסוק, אלא הוא בעצם תיאור של מציאות לא פשוטה, מורכבת. אומר רבנו בחיי מסוף הפסוק, מהחלק השני שלו, רואים בצורה ברורה שיש מצבים שבהם המלאק מנצח. ידי משה כבדות, והמלאק גובר. אומר רבנו בחיי, זה לא רק היה במדבר באותו דור, אלא זה לאורך כל הדורות. ואז מסקנתו היא, שעד שלא יעשו ישראל את התיקון, את כל גמר המלאכה של הטוב שהם צריכים להופיע בעולם, כל עוד יישאר איזשהו היבט שעליהם עדיין לתקן, יהיה מקום לעמלק לגבור. מכך שהפסוק מצייר את המציאות הזאת של ידי משה כבדים ועמלק גובר, ומכך שהפסוקים בהמשך אומרים מלחמה להשם ועמלק מדור ודור, ואין הכיסא שלהם, אומרת הגמרא בסנהדרין, עד שימחו את עמלק. מה שעושה רבנו בחיי בזה בעצם לומר שמחיית עמלק זה לא דבר שבדור מסוים נעשה אותו ונצליח ונגמור את כל הצרות. אלא עד שלא יעשה ישראל את כל מלאכת הטוב המוטלת עליו, לא יוכל לקיים, למרות שהוא מצווה בכך, למרות שהוא מצווה להשתדל בכך, הוא לא יוכל לקיים את מחיית עמלק במלואה.
כוח עמלק בעצם מברר את התפקיד של ישראל. דרך זה בעצם מבינים מה חסר.
כן. אנחנו, אם נחריף את השאלה, אז נאמר, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? תן לנו את כל המשימות. אנחנו מבטיחים לעשות אותם במלואם. שחרר אותנו מהדבר הזה שיקרה עמלק. ותיאורטית זה בקשה נפלאה. אבל רק יודע כליות, בוחן לב, רק הקדוש ברוך הוא יודע אם באמת בקשה כזאת היא אמיתית. או שעד שלא נפגשים עם צורות שונות של הכוח הזה, של הרשעות בעולם, ועד שלא מתמודדים עם הכוח הזה, באופן חזיתי, כנראה, סוג בקשות כזה שתיתן לנו את המשימות ואנחנו מבטיחים לבצע, הוא כנראה למעלה מהיישום בעולם הזה. והתורה ממשיכה ואומרת, בידי משה כבדים, יקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידם מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה עד בוא השמש. מה היא באמת פעולת משה רבנו? משנה במסכת ראש השנה, שנמצאת פה בפסקה 4, שואלת את מה שמתבקש מתוך הפסוקים. כי אם התורה מתרכזת עכשיו בכל התיאור של הידיים, אז זה נדמה שידי משה עושות מלחמה. והדבר הזה הוא לא נתפס. וכי ידיו של משה, שואלת המשנה, עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. ואם לאו, היו נופלים. אם נסרטט טופוגרפית את משמעות הפסוקים ומשמעות המשנה, אז נקבל את הציור הבא. נאמר, הגבעה שעליה עומד משה, 180 מטר. גובהו של משה לפי מסורת חכמים, 10 עמות, 5 מטר. 185. אז אם ידי משה הם למעלה, נאמר 187. ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משווים את ליבם לבין שם השמיים ומנצחים. ואם ידי משה לא למעלה, אז לגובה של 185, מה נאמר? אז ישראל לא משעבדים את ליבם לבין שם השמיים? אז זה, ועוד איך ידם שמשה עושות מלחמה? הם הקובעות אם ישראל מסתכלים כלפי מעלה. הם הקובעות עם ישראל משעבדים את ליבם שבשמיים. נשארנו בשאלה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. מה כוונת המשנה? מה כוונת הפסוקים? אבל הגמטריה, מה היא תסביר? שוב, היא תסביר איזשהו דבר חיצוני, שהוא בעצם משאיר את השאלה, איך חיצוניות עושה מלחמה? אז לא משנה אם זה הידיים או מספרים. מתי ערכה של גמטריה? מתי שמתברר תהליך? ויש לו סיבה פנימית, והוא בא לידי ביטוי גם מספרית. עם ישראל הוא מופיע באופן ציבורי, ביציאת מצרים, בהליכה במדבר, במתן תורה, בכניסה לארץ, בזמן הגאולה, אז מספרו בא לידי ביטוי, ו-600,000, אז זה ודאי שלא מתחיל במספר החיצוני. אומר רש"י, בפסקה 5. ויקחו אבן וישימו תחתיו. פסקה 5, מתחת למשנה בראש השנה. אומר רש"י על פי הגמרא מסכת תענית בדף י' א', ולא ישב לו על כר וכסת. ישב על אבן. למה? אמר, ישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. ביום ראשון, לפני כמה ימים, לפני הצהריים, הייתה הפגנה מאוד מיוחדת מול משרד ראש הממשלה. הפגנה נסתרת. חוץ ממשתתפיה, נראה לי אף אחד לא ידע על קיומה. אולי קצת. היא לא הייתה הפגנה של אנשי גוש קטיף, צפון השומרון, עמונה. הייתה הפגנה של חלק מתושבי סדרות. מה עשו בירושלים מול משרד ראש הממשלה? באו להפגין. למחות. כל יום באזור של שדרות נופלים קסמים. אבל זה לא חודש וחודשיים. וגם אם זה התרבה מאז החורבן בגוש קטיף, אבל היו דברים כבר קודם. אבל זה פעם ראשונה בתולדות המדינה, בתולדות הציונות, אולי בתולדות עם ישראל. שבמסגרת חייה של האומה בעצמאות ובמדינה ריבונית, אומר הרמטכ"ל, שרק לפני כמה שעות נזף באלוף פיקוד כזה, באלוף פיקוד כזה, הם לא אחראים על ההתבטאויות שלהם, ואם הם כנים, הם היו צריכים להגיד לו, כבודו יעשה בדק בית. אמר הרמטכ"ל לפני כמה זמן, שעל שדרות יש לצהל בעיה להגן. זה לא הולך בקלות. אבל את המאמצים יעשה צהל בהגנה על דרום אשקלון. ילמדנו הרמטכ"ל, מה יש בדרום אשקלון שאין בשדרות? האנשים הגרים בדרום אשקלון שהם אדמם יותר אדום, שהם המעשיהם יותר מפותחים, שהם הכישרונותיהם יותר מפותחים. היה אומר לנו רמטכ"לנו האהוב, לא. אלא שבדרום אשקלון יש מתקנים מיוחדים. חשמל וגז ונפט. ואם חלילה ייפגעו המתקנים האלה, אז הבעיה תהיה של האיש מרעננה. לא יהיה חשמל. ובבורסה בתל אביב לא יהיה חשמל. ובבית המשפט הנמוך לצדק מדינת ישראל לא יהיה חשמל. זה כבר מדינת ישראל לא יכולה לשלוט לעצמה. באו אנשי שדרות להפגין, למחות, על ההשפלה הזאת, על השתיקה הזאת, על הפסיביות הזאת. ראש העיר שדרות ניגש בהפגנה הזאת לאיזה בן אדם שהוא ראה לא מסדרות. מתוך כל האנשים שהיו שם, היה בן אדם אחד גם לא מסדרות. ניגש אליו, אמר לו, תגיד, איך יכול להיות שמהמשרד הנמצא לידינו, משרד הממשלה, לא יוצא אף בן אדם אלינו? אמר לו אותו אדם, כבוד ראש העיר, אל תטעה. מה אתה חושב? האנשים שם במשרד, אתה תלוי בהם? אתה צריך אותם? לא. הם צריכים אותך. כשרבנו הבין את זה. הוא לא יישב על קר וכסת כשעם ישראל נמצא בצרה. והגמרא בתלית אומרת, פלוני שאיננו רואה בצרת הציבור, לא יראה בנחמת הציבור. מי שאומר שלום עלייך נפשי, ולא משנה מה הסיבה, לא יראה בנחמת הציבור. ואז שואלת הגמרא, את מה שנפש של אדם כמוני, לא רוצה להיות שותף בצרת הציבור, שואל, אם אני אפרוש מצרת הציבור, מי יעיד בי? בסדר, הגמרא אומרת, נחמה שתבוא, לא, אני לא, הבן אדם לא יזכה לה. אבל עד שתבוא נחמה, כך או כך, המצב הוא לא אידיאלי. אז מי מעיד בי? אומרת הגמרא, מלאכי השרת. מלאכי השרת מעידים בי. אז אתם, שאתם במדרגה גדולה, במלאכי השרת, כל הזמן מלווים אתכם. אז אם חלילה, 5 דקות, הם לא ילוו, אתם מרגישים בזה מיד. אבל אני איש פשוט, לא מרגיש שהם באים, לא מרגיש שהם הולכים. אז מה הם מעידים בי? מה אני אעשה עם המעידים בזה? אומרת הגמרא, אתה יודע מה? אם את זה לא הבנת, אז תמיד דבר אחר. קורות ביתו מעידים בו. אבל בדרך כלל, האדם שפורש מצרת הציבור, קורות ביתו, לא בכיוון בכלל, שלהעיד על משהו. אז אומרת הגמרא, נשמתו מעידה בו. אומר הרב קוק בהרפלי תואר, בעמוד פי ד', כל המחשבה הפרטית היא מקבצת את האדם. היא מנוונת את כוח ההתמודדות שלו. זה עומק המושג שנשמתו מידע בו, גם עם הנפש שלו, גם עם המודעות שלו, גם עם הרצון שלו, גם עם החוויה שלו, גם עם ההרגשה שלו, לא שותפים בכך, אבל באמת הפנימית של אישיותו, הנפש שלו נפגמת. הנשמה של משה רבנו מתוקנת. הנפש מתוקנת. אז ברור לו כשישראל נמצאים בצרה, גם הוא נמצא בצרה. וכך רש"י פותח. והיא ידיו אמונה, אומר רש"י תוך כדי שהוא מסביר איך פתאום ידיים מקבלות מהות כזאת שנקראת אמונה. והיא משם ידיו ואמונה פרוסות השמיים בתפילה נאמנה. אם ככה, אם ידיו אמונה וידיו בתפילה, למה עד בוא השמש? מה יש בתיאור הזמן הזה מיוחד את תוכן האמונה? אומר רש"י, שהיו המלאכים מחשבים את השעות באסטרולוגיה. חוכמת הכוכבים. אדם נוסע היום אחרי צהריים, לוחץ על כפתור החדשות, אומר, עכשיו נשמע ביטוי של ענווה. על מה הוא נוגע? תחזית מזג האוויר. החזאי אומר מילה נדירה במחוזותינו. אולי לראשונה בתולדות תחזית מזג האוויר בעולם המודרני. שואלים אותו, האם יהיה גשם בשבוע הבא? הוא אומר, אולי. אם היו נהגי המפלסות, יודעים את זה ביום רביעי שעבר, את האולי, הם היו נמצאים בחיק משפחותיהם, ולא יושבים כל הלילה ומחכים למימושה של תחזית מזג האוויר. זה לא יקרה חס וחלילה בסקרים. זאת אומרת, בסקרים לא יהיה מישהו שיגיד אולי, כי אז לא תהיה לו פרנסה. ואז הוא לא יהיה חלק מלוחמה פסיכולוגית, של שטיפת מוח גדולה. לעצב דעת קהל, מלשון עצב. לשכנע אנשים, 7500 מומצאים, סוברים ספרה מסוימת, שגם כן בבדיקה מספרית מתברר שזה לא כל ה-500, זה רק חלק שכבר החליטו ושעוד לא החליטו. אבל מתוך ה-500 כבר ברור איך יצביעו 3 מיליון אנשים. והפרסום ברדיו עובד. הראיה, שכל מי שטיפת נשמה באפו, והוא אדם ערכי, או היא אדם ערכי, ואנשי אידיאליסטיות, לא מזיזים את עצמם בתקופת הבחירות. הם עסוקים בשאלה, במקרה הטוב, או למה לא להצביע, או ביד מי להצביע. ואז החודש וחצי האלה עוברים בעיסוק מקסימלי סביב הדיבורים על הבחירות. ואז אומר הסקר לעצמו, ניצחתי אותם. הם בטלים, הם לא עוסקים במלאכה, הם לא עוברים מבית לבית, אז אני רגוע. ואפילו, אולי אני אפרסם גם פלקטים שאומרים לא להצביע. כמובן נמק את זה בנימוקים אידיאליסטיים. וזה יהיה חזק בערך כמו הסקרים, ואז אני רגוע עוד יותר. חוכמת הכוכבים. זה המקום המקסימלי שאליו אדם יכול להגיע בחוכמה. ובמלחמת עמלק, הכוכבים היו בעד עמלק. ושידרו בערוץ אחד או בשניים או בעשר את הידיעה הבאה. מחר בשעה 5, כ-35 דקות לפני השקיעה, עם ישראל יפסיד. עמלק ינצח. אז לאן היו ידיו של משה באמונה, בתפילה מכוונות? אומר רש"י, מה היו מסתכלים הכוכבים? באיזו שעה הם נוצחים? השעה 5 מחר. אז מה עשו ידיו של משה באמונה בתפילה? העמיד להם משה חמה וערבב את השעות. שיכל להגיד אחרת. שהיה נס גדול, הגיע שעה 5, ועם ישראל ניצח. למה להרבב את השעות? המלאק אומר אברבנאל, הייתה האומה היחידה שהעיזה להילחם עם ישראל במדבר, והקדימה בזה את כל האומות. כך גם עולה מהמדרש. אשר קרחה בדרך, קרר לפניך. מעין קירור האמבטיה, כדי שאחרים יוכלו גם להיכנס לשם, ולהילחם בישראל. אבל אומר אברבנאל, הסיבה לתהליך הזה הייתה מפני שהמלאק אמר, המצרים לא החזיקו מעמד נגד האלוהים שלהם, של ישראל. אנחנו, המלאק, ננצח. השאלה, האם בני האדם מוכשרים יותר ומוכשרים עוד יותר? יכולים להבין את חוכמת הכוכבים או יכולים להבין חוכמות אחרות? האם הם יכולים לדעת שהשעה 5 תגיע מחר? כמבוא לשאלה מה יקרה בשעה 5. אבל הגאווה שבמחשבה שאנחנו יודעים מה קורה בטבע, שאנחנו יודעים שהשעה 5 תגיע, זה הבסיס לכפירה של המלאק. ועל כן הלקח האלוקי, דרך תפילתו של משה, דרך מאבקו של עם ישראל, הלקח האלוקי יהיה, השעה 5 לא תבוא. לבלבל משה את השעות. כדי לברר עם המלאק, מי הבעל הבית? אומר רבנו בחיי, באמת חלק מהמלחמה הוא מלחמה רוחנית. ידיו של משה לא עושות מלחמה. הם חלק מהמלחמה. הם לא עושות מלחמה, והם לא מנצחות במלחמה, והם לא שוברות. הם חלק מהמהלך הרוחני שעם ישראל נאבק בו, כשהלבוש של המאבק הרוחני זה שדה הקרב שבו נלחם יהושע. ועל זה אומרת התורה, כאשר ידי משה מורמות, והעם ישראל מבין שכוחו הרוחני הוא שנותן לו את הכוח ללכת בשדה הקרב, אז עם ישראל מסתכל כלפי מעלה. כלפי מעלה זה לא טופוגרפיה. אדם יכול לחוש שהקדוש ברוך הוא בעל הבית גם ביותו בים המלח. זה לא חייב להיות כלפי מעלה, במובן הטופוגרפי. כלפי מעלה זה בא ליצור את ההבדל או את הניגוד למציאות של העולם הזה. המציאות הנמוכה, החומרית, המוגבלת. משם לא יהיה כוחנו לנצח בשדה הקרב. רק בכוח הרוח. הטהרה. הגבורה הפנימית. אז כשידי משה כבדים, ואין משהו שמסמן את הכיוון הרוחני המנצח, אז יש בזה רפיון, יש בזה חולשה, והרפיון מזמין את המלאק. הרי זה גם הכותרת של המהלך, שהוא נלחם ברפידים. אז ידי משה כבדים, זה המקום, שבו יש רפיון, וכתוצאה ממנו גם ישראל פחות משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, וכתוצאה מזה מפסידים. המקום של הניצחון הוא המקום של היכולת להתמודד, הוא המקום שמתחיל ברוח. וזאת מלחמת המלאק. ואם לא היינו נלחמים במלאק, האם לא היינו צריכים לגייס את תעצומות הנפש שלנו מתוך העולם שנקרא למעלה, שנקרא מחוץ למסגרת של העולם הזה? לא היינו יכולים לקבל את התורה. היינו נשארים בשפה המבינה את התורה בחיצוניות שלה. 10 דיברות. מרוכזות. לוקחות את המילה האמונה, שמות אותה במרכז הנפש. לוקחות את המושג למעלה, שאלה משעבדים ישראל את אביהם שבשמיים, את ליבם לאביהם שבשמיים, ושמות את המושג הזה למעלה במרכז החיים. ומהעשר האלה אפשר יהיה להבין כל שאר המערכות. אמרה תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך בארץ מצרים בית עבדים. זאת מצווה, מה לעשות איתה? להגיד את המשפט הזה? לרקוד אותו? לשים אותו בסטיקר? מה לעשות עם המשפט הזה? אומר אחד הראשונים, בעלי התוספות בספר מצוות קטן, הפסוק הזה מחולק לשלושה חלקים. אנוכי, עכשיו, הדובר אליך מהממד הר סיני, השם אלוקיך באופן כללי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, לשון עבר. הכתובת היחידה שמחברת את כל החלקים האלה, עבר, הווה ועתיד, זה אנוכי השם אלוקיך. וכך יכין אותנו יתרו, כשהוא יגיד, אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים, הוא מרכז כל הכוחות, הוא מקור כל הכוחות, ומאיפה אני יודע את זה? תוך כדי השליטה האלוקית במציאות, כי בדבר שזדו עליהם, במים שרצו להטביע אותנו, טבעו הם בעצמם. ומכאן אומר אותו ראשון, ישאלו את האדם ביום הדין, האם ציפית לישועה? למרות שהמצווה הזאת, הוא אומר, לא כתובה במקום אחר בתורה. אבל אם אדם למד נכון את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, אז הוא חייב לצפות לישועה. הרי אם הוא באמונתו מבין שמה שהוא בהווה ומה שהיה בעבר זה חלק מרצונו של הבורא, זה מלכותו, הוא מצווה להבין את מלכותו, הוא מצווה לברר מה היא, אז הוא עדין ביחס לעתיד. והמושג של רצונו של הבורא בתוך מה שיהיה בעתיד, זה הציפית לישועה, ציפית לי כמו דברי הנביאים. אז שאלו את האדם, האם האמנת? האם האמנת ולכן עסקת בבירור יציאת מצרים? האם האמנת ולכן עסקת בבירור מעמד הר סיני? האם האמנת ולכן התעסקת בבירור הגאולה? לא צריך לכתוב לבן אדם אחד ועוד אחד שווה שתיים, תדע את זה. צריך לכתוב לו את העיקרון הנקרא אנוכי השם אלוקיך. כדי שהוא יבין את העיקרון הזה, אומרת לו התורה, פה למעלה במרכז, את הציווי השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי זה אלוהים אחרים? אומר רש"י בפשטות לשונו, אחרים פירושו, אלוהים אחרים פירושו, שאחרים עשו אותם אלוהים. כשהאדם עושה אלוהים, זה נכלל, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. שחטו, אומרת הגמרא במסכת יומא בדף ס"ט, אנשי כנסת הגדולה, הייתי צריך לומר, של עבודה זרה. אין היום משיכה לפסל ולהשתחוות לפסל. אז איפה יש אלוהים אחרים היום? שאחרים עשו אותם אלוהים. אומר אחד הראשונים, בספר מצוות גדול, במצווה הראשונה דיברנו על בעלי התוספות, רבי יעקב מקרוביל, ספר מצוות קטן, מצוות האמונה, וספר מצוות גדול, המצווה השנייה, מצווה סמך ד', כותב אותו ראשון, רבי משה מקוצי. גם בהקדמה הוא כותב את זה, וגם במבוא של מצווה סמך ד', שהוא חלם בלילה. אחרי 63 מצוות לא תעשה שהוא כתב, התגלה אליו בחלום. מה אמרו לו? אמרו לו, תשמע, כתבת 63 מצוות, זה מאוד נכון, אבל שכחת את העיקר. מה העיקר? אמרו לו, העיקר זה ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אמר, הוא לא מבין. מה האיסור? איך ההגדרה של האיסור ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך? אמרו לו, בחלום, זה איסור גאווה. האלוהים האחרים האחרון שאחרים יעשו, זה את עצמם. דוגמאות? לא חסר. המילה הכי חשובה שתאמר בחודש וחצי הקרובים, אני. אני, בתרגום לעברית, בגמטריה, ולא אתה. ולא הוא. ולא הם. וברוב המקרים גם ולא אנחנו. עם ריק הולך לבחירות, 250 מיליון. שתי מפלגות. מה ההבדל ביניהם? הכספים שיש למשרדי הפרסום שלהם. עם ישראל, כמה בא לזכות בחירה היום? 3 מיליון, אולי פחות. אם לא היה נס משבוע שעבר, היינו 32 מפלגות. אז 31. אף פעם, אומר השם משמואל, הוויכוח בתוך ישראל, אף פעם הוא לא אישי. אף פעם הוא לא קטנוני. תמיד אידיאולוגי על קוצו של יוד. זה אומר שיש פה באמת דברים של תוכן חשובים ביותר, שבדרך כלל החותם שלהם זה אני.
יש נקודת אמת בכל אחת מהן?
נקודת אמת קטנה מאוד. נאמר באחוזים, 1 מ-100. לא שווה המאמץ. אפשר להגיד, אתה, ואת נקודת האמת תהיה יותר גדולה. אבל זה קשה. כי אדם היום לא רק אומר, מזה שאני חושב משמע אני קיים, מזה שאני רוצה משמע אני קיים, אם מזה שאני מתגאה משמע אני קיים. התאווה, הקנאה והכבוד, אצל חזן, שהסתכלו על פי שעבוד ליבם לבים שבשמיים, הם אמרו, מוציאים את האדם מן העולם. אבל אני בהחלט עלול לחשוב שהקנאה, התאווה והכבוד מכניסים את האדם לעולם. מבליטים אותו בעולם. אומרת התורה, אתה רוצה לממש את אנוכי השם אלוקיך? תדע לך, מי שיש לו גאווה, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. אם לא יהיה אלוהים אחרים, לא אקיים אותו, לא אוכל לקיים את אנוכי השם אלוקיך. אחת מהשיטות שהמלאק מנסה לחדור לעולם ולהחדיר את השפעתו היא דרך הגאווה. תכונה עמלקית. אומרים לי הבן אדם, תשמע, אתה מוזמן למשתה הראשון של אסתר. ברור אם היית מסתכל קצת פנימה שהולכים להכין לך מלכודת. אתה אומר, לא, אסתר מזמינה רק אותי. אומר לך, תשמע, מלכודת הולכת ומתעדקת, מזמינים אותך למשתה השני. אז אתה אומר, יש לי כבר הוכחה שנייה שהמלך מגדל אותי. ואז אתה רואה את מרדכי, והכל מסתנבר לך. מה אכפת לך? אתה הולך להיות הגדול בשם החבורה. עזוב את מרדכי היהודי. לא, אתה לא מסוגל. טוב, נגיד שהמבט שלך מצומצם. נגיד שאתה אנוכי. אבל התחתנת עם זרש, היא בטח תפקח את עיניך. היא תגיד לך, תירגע, תפסיק קצת את הגאווה שלך, תיזהר, מכינים לך מלכודת. לא, היא תגיד לך, אתה צודק בהוכחות שלך. ועכשיו, לך, תעשה עץ גבוה וכו'. נפל המן, בגאוותו. גאווה בגימטריה זה בור. לא בדקתי. אבל זה האמת. אם לא חוזרים בתשובה על גאווה, נופלים בבור הזה. דוגמאות לא חסר. אבל פי שיש רצון גדול להביא דוגמאות, לא נביא אותן. תורה אומרת מצווה שלישית. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. רוצה שהאמונה תהיה הנקודה המרכזית בחיים? הזזת הצידה את הגאווה? כך משימה שלישית. אל תשתמש בשם השם לשווא. החיים מלאים משימות שונות. מצבים שבהם הנפש רוצה לבטא את צדקתה. אדם רוצה להגיד, אני צודק. בוויכוח, במסע ומתן, בטענות. אבל אני לבד לא מספיק. אני משתמש ביקר לי. אני נשבע בו. אומרת התורה, אל תשתמש לשווא. אל תחפה על המקומות שבהם אתה לא אמיתי, במשהו אמיתי. אתה שונה וקורא ומשמש את המדי חכמים. לומד תורה. לומד תורה בידור. אומרת לך גמרא ביומא בפיוו, איך תבחן את עצמך? האם אתה מאהב שם שמיים? האם אתה מקיים ואהבת את השם אלוקיך? שני מבחנים. האם אתה מדבר בנחת עם הבריות? אין מצוות עשה מהתורה לדבר בנחת עם הבריות. אין בזה שיעור חזון איש או רב חיים נאה. אין 800 טבילות במקווה לפני ו-900 טבילות במקווה אחרי. דיבור בנחת עם הבריות. כמה סימנים בשולחן ערוך יש על זה? כמה הלכות ברמב"ם ביד החזקה? אבל זה המבחן. כל האמונה הגדולה, כל התורה הגדולה, אם היא גורמת לך, אף על פי שלא למדת את זה ישירות, לדבר בנחת עם הבריות, סימן שזה רציני. סימן שאתה חי את האמונה. הלל אומר, הבא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, עודף שלום. אוהב את הבריות, פה מכון מאיר, נכון? כמה לתורה. אוהב את הבריות. מפני מה הן בריאות? מפני שאלוקים ברא אותם. זאת הסיבה. יש לך תלונות עליהם? יש לך תלונות על התנהגותם? זה לא סותר. הוכיח תוכיח. ולא תשא עליו חטא. לא תשנא את אחיך בבבך. זה כחוט השר. כותב הרב קוק במוסר אביך במידות הראייה. מה שהיום אולי לא כל כך פופולרי להגיד. אין עיתון שיפרסם את הדברים האלה של הרב קוק. אין עוד עיתון בשמונה. ככל שאדם אוהב יותר את החלק הטוב שבזולתו, כך הוא שונא יותר את החלק הרע. לא אמר הפוך. כי כששונאים את הרע, והשנאה היא לא ממקום טהור, ולא בגבולות הנכונים, אז לא מגיעים לאהבת הטוב. אלא מהר מאוד מגיעים לאני הטוב ואתה הרע. ואז 10 הדיברות נתקעות באמצע, כי כבר בלא יהיה, נחלשתי. לכן אומרת הגמרא, קורא ושונה משמש תלמיד חכמים, דיבורו בנחת עם הבריות, נושא ונותן באמונה, עליו הבריות אומרות, אשרי פלוני שלמד תורה. ואם חלילה אחרת, אומרות הבריות, אוי לפלוני שלמד תורה. לא תיסה. כן, בכבוד. אמת? להרבה אהבה. לא אהבה תנצח. אהבה היא לא שיטה בקרב. אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אלא אהבה שלא תלויה בדבר. האדם אוהב את אלוקים, אוהב את בריאותיו. בתוך בריאותיו, גם בתוך אלה שיש להם הרבה קליפות, יש איזו נקודה פנימית מוסתרת, מוסתרת. קשה למצוא, אני יכול להגיד, התעייפתי מלמצוא. אחד יכול להגיד, לא ניסיתי מלמצוא. לא מדברים כרגע על החולשות. הנקודה הזאת קיימת. וככל שאדם יאהב את הנקודה הזאת, החיובית האלוקית, כך יהיה לו יותר רצון שהשלילה שמכסה את הנקודה החיובית, שתיעלם השלילה הזאת. אז הפרוש לאן זה יגיע? זה יגיע למקום שבו יש יותר אהבה, וזה יגיע למקום שבו יש יותר שנאה כלפי השלילה, כלפי הרישות. ביחסי גאווה וענווה הרב קוק כותב, מי שיזכה לאהוב את ארץ ישראל באמת, הוא כותב, יזכה לשנוע את הגאווה. זה חלק מקולקל, גאווה. נכון, יותר קל שאני אשאיר את הגאווה שלי, ומכוחה אני אשנא חלקים לא טובים אצל זולתי, אבל יש בזה חוסר אמת, חוסר עקביות, חנופה לעצמי. בכבוד, אחי. למה אדם קורא ושונה ומשמש לנדי חכמים ודיברו לא בנחת עם הבריאות? למה הוא מחלל שם שמיים? הבריאות אומרות, זה פלוני שלמד תורה. והוא, פלוני שלמד תורה, אומרת הגמרא ביום הפיוו, כמה מכוערים מעשיו, כמה מקולקלים. לשאת את שם השם, זאת אומרת שאתה מאמין, אתה נושא את שם השם. התנהגותך היא ביטוי של היחס בינך לבין האמונה. אם התנהגותי מתוך הביטוי של האמונה היא מקולקלת בתחום המוסרי החברתי, אז שם השם לא מופיע בעולם במלואו, מופיע בחלק. אז המושג דתי, שש מצוות, שבע מצוות. אז המושג לא דתי, אחרי זה זה דור קצר לשון, הוא אין לו זמן למשפטים ארוכים, צריך סטיקרים. אז הוא אומר, איך נגיד בן אדם היה חלילה לא דתי ונהיה דתי? נותן מילה, מילה אחת, תגיד את כל המהלך, תשובה. יודעים איך הבן אדם הזה מתנהג ביחס לאשתו, ביחס לילדיו. אז מה פתאום לתת לו תואר אחרי פעולה או שתיים או חמש? אבל עבירה גורת עבירה. ברגע שאני מגדיר את המסלול שאדם עשה מלהיות לא דתי, להיות דתי כבעל תשובה, צריך גם להגדיר מסלול הפוך יש, לצערנו. אדם היה דתי ונהיה לא דתי. זה גם צריך להיות במילה. ורצו שיהיה מילה הפוכה מהמילה תשובה. איזה מילה הפוכה מהמילה תשובה? שאלה. חוזר בשאלה. שואל במה ידע כי ירשנה. שואל למה ראותה. שואל למה דרך רשעים צלחה. מה זה חוזר בשאלה? יש אמונה בלי שאלות? יש אמונה בלי שערות פנימיות? יש אמונה בלי ברורים נוקבים? מה זה קריאה בעיתון? שינון משפטי יסוד? מה זה אמונה? מהלך חיים שלם של ברור, הנפש, היחיד, הפרט, הכלל, הדורות, כל האירועים שיש בדור. אין שאלות? תישא את שם השם, תיקח את המשמעות של האמונה לכל מערכת החיים שלך. תן מילה לזה, אין מילה. אין מילה שאומרת, אתה גם מאמין באלוקים. אתה גם מדבר בנחת עם הבריאות. אתה גם נושא ונותן באמונה. המילה אולי הכי קרובה לכך, היא אמונה. כמו לומר קשר. והמשתמש בקשר הזה לדברים הטובים, נושא את שם השם לא לשם. המשתמש בזה לדברים מקולקנים, נושא את שם השם לא שם. מצווה רביעית, כל כולה מצווה של החיבור למעלה, של השיעבוד, לבנו להבינו שבשמיים, זכרו את יום השבת הקדשו. באנו על זה קצת בפעם הקודמת, מי שמקיים שלוש סעודות בשבת, שזוכה להינצל, מחבלי משיח, ממלחמת גוג ומגוג, מדינה של גיהנום. מצווה החמישית, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. בשבת, נתפלל את תפילת רב, בגמרא בברכות. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתיתן לנו חיים ארוכים. אין לנו התנגדות לחיים ארוכים, אבל העסק לא נמדד ב-100 שנים או 99. חיים ארוכים, ארוכה בחף, פירושה בריאות. חיים בריאים. איזה בריאות? זה לא מתחיל מהבריאות הפיזית. זה מתחיל מהבריאות המוסרית. אם אתה מכבד את אביך ואת אמך, יש לך אריכות ימים. כלומר, יש לך איכות חיים. אם אני לא מכבד את תוריי, יש לי מילה אחת בתורה. מילה קשה, מילה חריפה. המילה נבל. עם נבל ולא חכם, אומר רמב"ן בשירת האזינו, נבל זה כפוי טובה. למה? זה בשפה השמית ב' ופ' מתחלפות. זה כמו לומר נפל. יש מדרגה מינימלית של נקיר טובה, ומי שנופל ממנה, הוא נובל ממנה. ועל כן יאמר רב חיים ויטל בפירוש שלו לתהילים בי"ד, אמר נבל בליבו אין אלוקים. מה זה כפירה בלב? זה כפיות טובה. איזה רוח הקודש הייתה להורים של נבל הכרמלי, לקרוא לו נבל, כי הוא היה כפוי טובה. זכו לכוון לנשמת הילד שלהם. לא ברור איך ההורים שלהם קראו להם, אם הם מולידים כזה דבר. אומרת התורה, אתה רוצה לחיות מושגים של אמונה, עול מלכות שמיים. אתה רוצה לא לשאת שם לשווא, שם השם לשווא. אתה צריך לדאוג לזה שיהיה לך אריכות ימים מוסרית. במילה, כבד את אביך. ואז תבין למה, אומר הנציב, הסיום הוא על האדמה שהשם אלוקיך נותן לך. זה כל הסוגיה של ארץ ישראל, אריכות ימים על ארץ ישראל. כי השכר, אומר הנציב, על מצוות כיבוד הורים, שהיא גם בחוץ לארץ, הוא לא היה צריך להיות דווקא על האדמה שהשם נותן לך. איפה שאתה חי, יהיה לך אריכות ימים. אבל אם מדובר על סוגיה של איכות מוסרית, זה רק בארץ ישראל. אריכות ימים באמת. וכל יום שקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, אפשרות לקום בבוקר, לעבור את החוויה המזעזעת הזאת, שהיא לשים את המילה הכי חשובה במקום השני. את המילה אני במקום השני. לפני זה להגיד מודה, או מודה. אומר הרב קוק, להודות על האמת. אם לא היה אלוקים, לא הייתי אני. זה הכרזה שאני לא אלוהים. זה חידוש גדול. לא הרבה בני אדם מוכנים להודות בחידוש הזה. מה שכך, כבד את אביך, וכפיות טובה לעומת הכרת הטוב, זה יסוד גדול. לעבד אותו, לבנות אותו, בתוך ארץ ישראל. ככה האמונה נכנסת לתוך הנפש. אומר ספר החינוך במצווה למד דלת, אדם מתחנך להיות מכיר טובה כלפי הוריו, הוא גם מכיר טובה כלפי אלוקים. אחר כך, איסורי הפגיעה בזולת, גם במישור הגופני, גם במישור הנפשי, עד מצוות לא תחמוד. איך מצווים, אומר אבן עזרא, על הרגש, על החמדה, אומר אבן עזרא, על ידי אמונה. אם האמונה תאמר, אתה, התחום הזה, החפץ הזה, הוא לא בשבילך, הוא של זולתך. אם האמונה תאמר כך, גם הנפש תאמר כך. מה יש לך לחמוד? דבר שהוא מחוץ לטווח של הראייה שלך. ולכן, בחוסר תרבות בת זמננו, יש חמדה גדולה. יש קושי גדול להתגבר על החמדה. למה? כי התרבות פועלת על הדמיון. מאוד מפתחת את הדמיון, ובדמיון הכל יכול להיות. ואז האדם חי בסרט, בסרט תרתי משמע. והוא חושב שאם הוא ראה את זה באיזה מקום, גם הוא יכול להשיג את זה. וכל העולם משתבש. כשאדם פותח תחזית מזג האוויר לדקה, הוא גם שומע את החצי דקה שקודם. והוא לא מאמין למשמע אוזניו. הוא שומע אנשים עצובים בגלל שהורסים בית ונחנקים מבכי. ואז הוא אומר בראשו בעשירית השנייה, אולי מישהו סוף סוף מבין מה החורבן שהיה בגוש קטיף. ואז הוא שומע עוד חצי שנייה ואומר, לא, לא, לא זאת הכוונה. רגע, אז אולי צפון השומרון? גם לא. אולי עמונה? גם לא. הורסים את הקירות הפנימיים של אולם הספורט של הפועל תל אביב. ונגמרה, אומר בן אדם שעבד בבניין הזה 36 שנה, נגמר הרעיון הזה שנקרא הפועל תל אביב. איזה משבר זה. איזה צער זה. עולם הדמיון, עולם החושים. כשהוא עובד ומשתלט על הבן אדם, הכל מתעוות. אז יכולים אלפי אנשים להיות מגורשים מבתיהם. אין פה צפה ומצפצף. אבל הפועל תל אביב מגרש אוסישקין. ועוד מודיעה לנו הפרשנית לענייני ספורט, שאם לא היינו שומעים את קולה, מי יודע איפה היינו היום. עוד היא אומרת לנו שביום ראשון יתחילו גם להרוס את הקירות החיצוניים, ואז כבר זה לא יעבור בשקט. עולם הפוך. זה יכול להיות.
זה העולם הדמיון שלו. זה העולם הדמיון שלו. אז הוא אומר לי שזה העולם הדמיון שלי, שאני מסתם איזה כמה גבעות, ושומרון, בסדר.
לכן לא אמרתי מי יותר טוב ממי. אבל אם עולם הדמיון שולט, לא יעזור כלום. העולם מתעוות. נכון. הרי זה בדיוק מה שאני אמר קודם, ביחס בין אהבה ושנאה. לא חלילה מדלגים על אהבת הטוב. הרי זה מה שאני אמר קודם על איסור הגאווה, לא מתגאים. אבל לדעת איפה הנפשות נמצאות, לדעת מה מחספס אותם. אם לא נדע מה כוחו של הדמיון, לא נלחם בו. נפחד ממנו, ניכנע לו, נסחף איתו. ואז למי שכבר שקוע בעולם הדמיון לא תהיה לו שום תקווה. אפילו נקודה נורמלית לא תהיה לו בעולמו. זה לא חלילה אומר מי יותר טוב ממי. רמב"ם אומר בכל תשובה, בן אדם בכלל לא יודע את החשבון של הזכויות, של החובות, יש עוון שווה כמה זכויות, יש זכות שווה כמה עוונות, בכלל לא עושים חשבונות, מי יותר זכאי ומי פחות. אבל לומר שאם היינו רוצים היום לעשות מעמד הר סיני מחדש, יש לנו הרבה עבודה. צריך לדעת שיש לנו הרבה עבודה. כן. בהבדל אחד יסודי. קנאת סופרים, לעומת מה שכתוב במשלי, שקנאה היא רקב עצמות. יש שני סוגי קנאה. החיובי, זה הגמרא בבטרה בדף כ"א. הגמרא אומרת, זה לא בהכרח מקובל על הסתדרות המורים וארגוני המורים, אבל כך נפסקה הלכה, שאפשר לפטר מורה אם מצאו מורה יותר טוב. למה? כי אם המורה הלא טוב ידע את זה, הוא ישתפר. ואם הוא ידע שאפשר לפטר אותו, הוא לא ישתפר. וזה כנראה לא תיאורטי. על זה אומרת הגמרא, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת, המורה ידע שיש מורה יותר טוב, הוא לא ישאל את עצמו למה המורה ההוא יותר טוב. הוא ישאל את עצמו איך אני יכול להשתפר. זה קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל, מתי קנאה היא רקב עצמות? מתי שאני אוכל את עצמי, למה זולתי הגיע יותר רחוק ממני. זה ללא שום דבר חיובי הקינה הזאת. היא לא מוסיפה כלום. ומי שיש לו עין רע על עצמו, יש לו עין רע על זולתו. וכתוצאה מכך, קינה מוציאה אותו את האדם מן העולם. לכן הוא חומד. אם היה ברור לו שמה שיש לזולתו, יש לזולתו. ואם הוא היה לוקח מזה את המקום של הדרבון החיובי אליו, היה צופים מעבר חוכמה. אבל אם החמדה אומרת שמה שלא מגיע לי אני צריך, ואם אני לא מקבל את זה אז אני מתוסכל, זה רק הבצמות. זה לא מוביל לשום מקום. כל 10 הדיברות האלה הם בעצם השיטה האלוקית. איך לקחת את מושג האמונה ולהציב אותו בתוך החיים, בתוך הנפש, בתוך השאיפות הפרטיות והלאומיות. ועד זה אנחנו נלחמים נגד המלאק. הוא רוצה בעולם, עולם בלי אמונה. הנה הדברים של השם ישמואל פה בפסקה 8. מאיפה מתחיל כל השורש הזה שנקרא עמלק? שורש נחש יצא צפה. הסיסמה של מלחמת המפרץ לפני 15 שנה. זה עמלק. הפסולת מכל זרע עשיו. הוא יוצא מנחש. הוא תכלית השקר משם בעולם. הוא המטעה את האחרים. ולא רק שהוא שקר וקליפה ומכניס בלב האנשים שקר וצביעות, אלא אומר השם משמואל עוד שם ויקו לשים חושך לאור ואור לחושך. ומגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרמה את עצמו. אומר השם משמואל, זה לא סוף הנזק של המלאק. שורש השקר, שורש הכפירה. אלא אשר קרחה, הוא אומר, הוא פרשו בו מלשון קרירות, שמקרר את האדם ומפילו לייאוש. כמה הרב צבי יהודה מלמד אותנו. מה שקשה לכתוב בקרוזים, מה שקשה לצטט באופן חלקי, וזה עולם ומלואו. מה שאמרה הגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. היה אומר הרב צבי יהודה, אין הכוונה, יהיו 200 שנה לפני, יחשבו שהיא לא תבוא. היה אומר מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, עם ישראל לאורך כל הדורות, מבחינת הציר המרכזי של חייו, תמיד, האמין בגאולה, התפלל עליה, התגעגע אליה, כסף אליה, נהג מנהגים שמבטאים את הכסיפה, את הכיסופים האלה. אבל היה הרב צבי יהודה אומר על הגמרא, שכבר יחיו בתוך הגאולה, אז יתייאשו ממנה. אגיד אם ככה, זה לא בשבילנו. זה תכונתו של המלאק. תכונת הכפירה לא מופיעה בחבלי משיח באופן ישיר, אידיאולוגי. מי היום יש לו תפיסת עולם יסודית, שיטתית, המבררת, חלילה, שאין משמעות לנוכחות אלוקית? אלא הכפירה הופכת להיות במסווה של מידות מקולקלות. גאווה, ייאוש, כעס ועצבות. הנה השם ישמואל. מה הייצא יוצא? בכבוד.
ולתת לו להמשיך כמו להתגייש מן הגאולה.
לא, זה מה שרועי אמר קודם. מבחינת האמת, צריך לדעת איפה אנשים נמצאים. זה לא לדעת איפה אנשים נמצאים ולתת להם לגיטימציה. ומצד שני, לא לדעת איפה נמצאים ולהתייאש מהם. לא להתגאות ולא להתייאש. כן. זה מה שישאלו אותנו בדין, האם ציפינו לישוע. מה השאלה אם ציפינו לישוע? זה מה שהתחלנו בלימוד היום. האם ציפינו להתקמות דברי הנביאים? אם הנביאים מסרטטים תוכנית אלוקית, שבה יש שיטה שלמה, והיא שיטתו של רבי יהושע, שגאולה לא תלויה בתשובה. אז קודם כל, ביקורת על מעשים שליליים, אין פירושה שהגאולה לא מגיעה. פירושה ציפייה לתיקון, אבל אין פירושה שהגאולה לא מגיעה. שנית, מדברים הנביאים על קיבוץ גלויות. אחד מעיר ושניים משפחה, זה נבואת ירמיהו. שלישית, מדברים הנביאים על ניפוץ וריסוק ידי עם ישראל בגלות. נבואת יחזקאל פרק למדזיין, חזון העצמות היבשות. רביעית, מדברים הנביאים על שינוי יחסם של אומות העולם. רד"ק לפני מאות שנים אמר את זה על פסוק בתהילים, שכך היה בבית שני, וכך יהיה בבית שלישי בתחילתו, בתחילת הגאולה השלישית. אמר הנביא מיכה, המשמעות של קיבוץ גלויות ופריחת הארץ תהיה עצמאות, תהיה מדינה, ולא מדינה כמו מלכות בית דוד, זה יבוא אחר כך. קודם כל מדינה, קודם כל רשות של שופטים כמו שהיה להם בספר השופטים. אומר הנציב מוולוז'ין, אם גם פריחת הארץ מתקיימת, אם גם קיבוץ גלויות מתקיים, אם גם שינוי יחסם של אומות העולם מתקיים, תוכל לעמוד מנגד? תוכל להגיד זה לא קץ מגולה? והרי הסוגיה בסנהדרין אומרת בדף צדיק ח' באותה סוגיה של קץ מגולה. אחרי הקץ המגולה של פריחת הארץ וקיבוץ גלויות, אומרת הגמרא, יש עוד קץ מגולה. צרות רוחניות. משברים מוסריים. גם זה מתקיים. כן. זה בדיוק ההבדל. הניסיון של רבי עקיבא היה לפני הגלות לחסוך 2,000 שנה. גאולה שלישית באה אחרי 2,000 שנה. וגאולה שלישית, לפי הנבואה ולפי חז"ל, אין לה הפסק. היא תהליך בלתי הפיך. מצד הניסיונות בתוך הגאולה, מצד המבחנים בתוך הגאולה, מצד האיסורים בתוך הגאולה, גאולה שלישית יש בה איסורים. לא, הוא לא ראה את המשיח, הוא ראה התחלה. הוא ראה בר כוכבה, דרך כוכה מיעקב, כך אומר רשב"י, על רבי עקיבא, על רבו, בירושלמי, בתענית פרק ד', הוא ראה איזה ניצנות של אור קטן של יעקב, זאת הבחינה הנמוכה של ישראל, ואז הוא חידש רבי עקיבא חידוש גדול. אם אנחנו היום היינו מחדשים את החידוש של רבי עקיבא, הגאולה הבאה הייתה היום. אבל המרחק בינינו לבין היותנו ממשיכה רבי עקיבא הוא כל כך גדול, ולכן את השינוי הזה צריך לעשות קודם, לפני שיבוא המשיח. רבי עקיבא אומר רמב"ם בהלכות מלכים, מה שאין לזה מקור בגמרא, לא בבבלי ולא בירושלמי, לא בזוהר. רבי עקיבא אומר הרמב"ם היה נושא כלים של בעל כוכבה. איזה רב אתה מכיר היום מהרבנים שחושבים שהשם הוא המלך, מהרבנים שחושבים שרק התורה והיא זאת שתנהל את חיינו, אחד, האם הוא מוכן להיות נושא כלים של מישהו בגזרה שנראה כמו בר כוכבא. בר כוכבא כשהיה יוצא לקרב, אומר הירושלמי, היה אומר, לא תסעוד ולא תחסוף. היה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור. אל תבייש לנו, אל תעזור לנו. כמו שנאמר בינינו ובין עצמנו, שם בצד. על מי שאומר כלפי שמיים שם בצד, יגיד רבי עקיבא שזה מלך המשיח, זה התחלת התהליך? יהיה מוכן להיות נושא כליו? זה חידוש אדיר. כי רבי עקיבא, כך מבין הרמב״ם, אם הוא מאמין שזה התחלת תהליך, שים כתף. אנחנו עבדנו ליד הרב ציודה, כשהיה מצעד צבאי. בן אדם, בן 80, רגליו חולות, עומד 8 שעות, זקוף, לא יושב על כיסא, לא שותה, לא אוכל, לא עונה לתלמידים, כולו מרוכז, מקיים מצווה לזכור שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, פרק ח' בדברים. אתה יכול להגיע למדרגת נושא כלים כזה? עם הקליפות, עם אולם מוסישקין, עם הכל. רמב״ם לא אומר רבי עקיבא טעה, רמב״ם אומר רבי עקיבא דימה. למה? כי הרמב״ם אומר בזהירות, נהרג באבונות. לא אומר את הסוד באבונות של מי. הגמרא כן אומרת. הגמרא אומרת 24,000 תלמידים. למדו. כשהגיעו לפרשת יתרו, עסקו בהגדרה, מה בדיוק השמירת שבת כהלכתה? כשהגיעו ללא תחמוד, הגיעו להגדרה, יש בזה שני מצוות לא תעשה, שתי מצוות לא תעשה, מצוות עשה, הגדירו בדיוק את כל ההבחנות הנצרכות. הייתה בעיה אחת, שיחסית למדרגתם, הם לא נהגו כבוד זה בזה. הלך המרד, חשל. מבחינתו של רבי עקיבא הוא זיהה נכון. זיהוי נכון, חוץ מחלק מהאנשים בדור שלנו, הוא זיהוי של השתדלות נכונה. התוצאות הן בחשבון אלוקי. משתם פרקי אבות הבחינה איזו הבחנה ברורה. לא רע לך מלאכה לגמור, לא אתה מן חורין לבטל ממנה. לכן אומר רמב״ם דימה, מבחינתו הוא עשה את השקול הנכון. לכן אמרתי, רבי עקיבא היה חי בדור, שבו לא היו כל הסימנים שאנחנו מדברים עליהם. לא היו המימוש כל הנבואות. ולקח על האחריותו את ההכרעה שכך צריך ללחם. ואם רבי עקיבא לא היה נושא כליו של בר כוכבא, ובר כוכבא לא היה יוצא למרד, לא הייתה ציונות, ולא הייתה גאולה. הרוח הזאת, הלחימה הזאת, האמונה שעצמאות ישראל היא ערך מקודש, אלוקי, זה היה רבי עקיבא. והנחיל את זה לדורות. זה שהוא לא הצליח למנוע 2,000 שנים של גלות, כי לא היינו ראויים למנוע את 2,000 האלה. אבל כל הרוח הזאת, כל האנרגיה הזאת נשמרה, וכשעם ישראל צריך להתנער אחרי 2,000 שנה של גלות, מאיפה הוא לוקח את הכוח לזה? הציניות לא נותנת כוח. הייאוש לא נותן כוח, הריאליות לא נותנת כוח, הדמוגרפיה לא נותנת כוח, הסטטיסטיקה לא נותנת כוח, הדמיונות לא נותנים כוח. רוח אמיתית כמו רבי עקיבא נותנת כוח. רוח אמיתית של חשמונאים נותנת כוח. נותנת אנרגיה חיובית. חוכמה הגדולה היום, הגבורה הגדולה היום, הענווה הגדולה היום, זה להמשיך את הרוח הזאת. לפני 50 שנה היה ברור שצריך להמשיך אותה. מה היום? או אחורה או קדימה. תלוי מה אתה מצביע. איך?
הרב ציודה אמר זה מצד, שהמצד היה לו מטרות, היה לו משמעות, היום זה הולך אחורה.
מי אמר את החילוק הזה? מי ידע איזה משמעויות היו לו אז?
רצו להקים את המדינה, לבסס את החומר, היום גם את זה עושים.
ערב מלחמת ששת הימים, שרו שיר, כמעט הוא זכה בפסטיבל ישראל. הוא עשה תחרות עם ירושלים של זהב. השיר הזה אומר, האחרון שיוצא מהמדינה יכבה את האור. היה פה מיתון גדול, היה פה רפיון גדול, היה פה יוש גדול. כל הרוח הזאת, כל השערה הזאת של חשש הימים הייתה דבר לא צפוי. לא מתוכנן. לא נחזה בתחזית מזג האוויר. ומפני שהרוח הגדולה הזאת לא היו לה כלים, באה מלחמת יום כיפור. מלחמה קשה. שהניצחון הצבאי שבה והנס הגלוי שבה היה יותר גדול מלחמת ששת הימים. אבל המצב רוח היה הפוך. ומי המצר הזה, ומי היצרה הזאת, נושה ישראל, פריצה משמעותית מאוד כל תנועת ההתיישבות, בעקבות מלחמת יום כיפור. אין לנו עבדה בסודות של האיסורים. נסיגה היא במובן שדבר מסוים שאתה רוצה שיתרחש, הוא מתרחש הפוך. מבחינתך זה נסיגה. מבחינתנו, גאולה שלישית מלאה איסורים. כואבים. מבחינת המהלך כולו, לא חוזרים לחוץ לארץ. להכיר בזה שיש לנו בית לאומי, שהופעתנו היום היא לא הופעה של פרטים בחוץ לארץ, נדרסים, אלא הופעה של אומה. עוד לא שלמה, עוד לא מספיק בגאולה מלאה, יש הבדל גדול בין איך שאנחנו היום בחבלי לידה, לאיך שהיינו בגלות.
מאיפה
העבדה
אותה? בעצם רבי עקיבא, אומנם דימה, אף על פי שלא היו לו את כל הסימנים שיש בדור שלנו, אבל הוא היה נושא כליו. כלומר, היה לו שום מעלה מסוימת שאין אותה בדור שלנו. מצד שני, אולי בדור שלנו יותר את הסימנים, אבל אין את הנושא כלים. מניין לנו הוודאות בעצם שכל התהליך הזה לא יכול להיות גם בבחינת דימה.
אבל הוודאות לא מתחילה מרבי עקיבא. הוודאות מתחילה מתקיימות דברי הנביאים בימיך. ומכך שדברי חז"ל מגדירים מה צריך להתקיים בימיך. רבי עקיבא שהיה בדורו, גדול הדור וכל התורה שבעל פה על פיו, רבי עקיבא הזה, הוא יכול לקחת על אחריותו, לומר שמי שרוצה את יבנה וחכמיה, הוא משיב חכמים אחור. זה רבי עקיבא. אנחנו לא במדרגת רבי עקיבא, לא יכולים להגיד את מי הקדוש ברוך הוא ישיב דעתו אחור, את מי לא. אבל אנחנו לעומת זאת, נמצאים בתוך תקופה שלא צריך לדמות. זאת אומרת, לא צריך לעשות סברה מצד גדלותנו, שאיננה. מה האופי של תפקידנו בעת הזאת? אלא זה בדיוק הגמרא שאומרת קץ מגולה. כשיהיה קץ מגולה, והוא לא היה בזמן רבי עקיבא, כשיהיה קץ מגולה, לא צריך לעשות חשבונות. צריך להתבונן ולראות חסדי השם, ולפעול בהם. אז זה לא תפקיד של הצלה מפני גלות. זאת מציאות של גאולה, והקדוש ברוך הוא ממשיך אותה. אמרה מגילת שיר השירים, שיטת הופעת הגאולה, דומה דודי לצבי, גואל ראשון, נגלה, נכסה, נגלה, לפעמים הוא מסתתר בוודי. מה הרגיש בן אדם במצרים על שליחותו של משה, מתחיל עם פרעה, עובר אליו, ופרעה מרע את התנאים, מה הרגיש אז בן אדם? יותר גרוע מבר כוכבה, יותר גרוע מכישלון מרד בר כוכבה. הרגיש שגאולה אלוקית שהקדוש ברוך הוא שלח במפורש את משה נכשלה. אומר לו המדרש, אתה בסך הכל בוודי. זה נכון, זה קשה. אבל אל תתייאש. אתה במהלך כללי של גאולה. ודווקא בגלל שגאולה כלויה בתשובה, הייתי יכול להגיד אין ייסורים. תהיה תשובה ויעשו גאולה. אבל אם גאולה לא תלויה בתשובה, ומגיעים לגאולה למרות שלא ראויים אליה, אז יש זיכוך. במובן הזה, ככל שיש הכרת הטוב על עצם הטוב שיש, ככל שיש הבנה באיזה תהליך היינו בבית כברות שהיינו בחוץ לארץ לעומת המציאות היום, אם הפרופורציות האלה נשמרות, אז אדם יכול להחזיק מעמד גם בוודי. מתי שהוא לא רואה את הגרף כולו, אז הוא נופל. בעזרת השם, כנס לשבת, שמחים, מתרוממים, כן, בכבוד.
האם הירידה לצורך עלייה, המשבר לפני רוממות הרוח, שלפי מה שנאמר, נראה שנמצא בטבע, האם זה גם, זה ביחס לישראל, האם זה גם ביחס לאומות העולם? באופן פרטי או כללי?
הן קיימות בזכותנו. אז שהן לא מבינות את זה, הן מתייסרות. הן עושות קריקטורה אחת בדנמרק, וכמעט מלחמת עולם נעשית מזה. הן מתייסרות אומות העולם. לא מסתדרות, לא מבינות. חשבו אם יש נפט בעולם, הכל בסדר. חשבה אמריקה, אם יש מרכז סחר עולמי, אז אנחנו מנהלי העולם. אנחנו יודעים שעוד רבע שעה חללית קולומביה תרד. מה עשת הקדוש ברוך הוא מלמד? היא בעל הבית. אז זה קשה לאומות העולם. אנחנו מלא יודעים שמתייסרים, אבל הגבולה מתקדמת. הם מה עושים ביסורים? מתפוצץ שם מסגד אחד, הם אוכלים אחד את השני בלי מלח. ובולבלים. פה אומר איזה מפקד במשטרה או בצבא, איזה מילת אמת על ירדן ועל מצרים, כולם זזים כמו עלי נידף. זה מפר את האיזון, זה מפר את השקט. מי שאין לו עולם פנימי, מי שאין לו אמונה שהיא נקודת המצפן והמצפון של חייו, כל דבר כזה מטלטל אותו, מוריד אותו, מעציב אותו. רק איראן קצת מתעוררת, קצת מדברת, כבר מתרגשים. זה כן אפשר ללמוד מרבי עקיבא. את היכולת להחזיק מעמד ביסורים, את היכולת לקיים את מה שהוא עצמו אומר על סוף עשרת הדיברות, אלוהי חסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. פעמיים כתוב לא תעשו, אומר המדרש במכילתא, אל תעשו כמו אחרים, בגויים. כשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את האלוהים שלהם, כי הם עצמם עשו אותם. וכשהפורענות באה עליהם, הם מקללים את אלוהים. אומר רבי עקיבא, אל תעשו כך. כשאני אביא עליכם בטובה, כשקדוש ברוך הוא יביא את הטובה, תיתנו הודעה, תיתנו הודעה על האמת. וגם כשבאה הפורענות, זה אותה כתובת, והכתובת הזאת עושה את מה שהיא חושבת שטוב לנו. בין אם אנחנו מבינים את זה יותר, בין אם אנחנו מבינים את זה עוד יותר. זה רבי עקיבא. כן. ב? ומה הוא יעשה? אתה יודע מה? אם עם ישראל לוקח חודש חופש מההייטק, מהבורסה, מהבנקים, והיה הולך חודש לעבוד אדמה, תאמין לי, הכל היה מסתדר. יש לנו הרבה טכניקות, הרבה מכשירים, היום ברוך השם, אנחנו לא זזים בלי פלאפון. בכל מקום אפשרי, כדת וכדין, יותר מכל אומה ולשון. לא רואים לאן זה מגיע. גאולת ישראל זה לא דבר שבא בשתי שניות. למרות שבשלט רחוק מזיזים מערוץ לערוץ, פחות מזה. זה לוקח קצת יותר זמן, זה יותר מורכב. הקדוש ברוך הוא אומר לנבואו ישעיהו, תגיד להם, לעם ישראל, שיפסיקו למאוס את מי השילוח ההולכים לאט. גאולת ישראל היא מורכבת מאוד. אומר הרב קוק בעקרות ראייה בחלק ג', אל תחשוב שזה רכרוכיות שגאולת ישראל באה קימה קימה. הוא כותב שם, זה גבורת הגבורות. לאסוף את כל מערכות החיים לגאולה. אני ברשותך הייתי אומר קצת אחרת. הייתי אומר, החקלאות עשתה את המהפכה בשלב הראשון של הציונות. ועכשיו, מכוח אותה חקלאות, מתוך אותם יסודות חיובים שהתגלו, צריך שהרוח הזאת תהיה הרוח מאחורי הטכניקה, ואז יבוא גם השלב השני של הגאולה. 50 אנשי עסקים, גדולי ההייטק, אלה שיושבים בקריה הזאת או בקריה האחרת, ומזיזים את העולמות, נפגשים ביניהם ומגלים שני סודות. א', שכל כספם, שאי אפשר בנק אחד שיכניס את האוצר הזה לתוכו, צריך כמה. כל כספם הלך לטמיון, מאותה סיבה. וב', שהם צריכים לעשות תיקון, והם עושים אותו. החבורה שמגלה לפני שנתיים, שכמה וכמה אנשים עשו אותו דבר. הם השקיעו את הכסף שהם צברו, והם צוברים כל הזמן, בבנייה וקניית בתים בחוץ לארץ לבניהם. והבנים של כולם אמרו להם, זה לא מעניין אותנו, אנחנו נשארים בארץ. אז הם לא יודעים מה לעשות עם הכסף. ואז הם החליטו שהם לא יעשו תשובה, אם הם לא יעשו מהפכה חברתית בעם ישראל, לא יהיה להם תיקון. אז הם עוברים ממקום למקום, ואיפה שהם מוצאים חבר'ה, שמה שמעניין אותם זה לא רק אוסישקין, הם עוזרים להם. בכסף, בקשרים. מהפכה חברתית. אנשי טכנולוגיה ובורסה עם ראש של חקלאים. זה שילוב. בעזרת השם אנחנו לא כופרים בטובה שהייתה ולא מתייאשים מהטובה שיש ומנסים להשקיע לטובה שתהיה. כל טוב. שבת שלום לכולם. חודש טוב. כל טוב.